הקדוש ברוך הוא אומר במפורש, אתם באים לארץ ישראל, זה כתוב בספר דברים כמה פעמים, שם גויים גדולים ועצומים מכם. באמת זה לא ריאלי לנצח אותם. הם גדולים ועצומים מכם. אבל אני, ריבונו של עולם, הוא אומר, אבל אני חזק עליהם. אני עשיתי אותם גדולים ועצומים, ואני אומר לכם שתלכו בכוח האמונה. כלומר, ישראל הם עם מעל הטבע. הם לא עם שהולך בצורה טבעית. עם שמעל הטבע. כשהקדוש ברוך הוא מוביל אותו, כשהקדוש ברוך הוא מודיע, תלכו ואני איתכם. האמונה. האמונה הגדולה בריבונו של עולם. ריבונו של עולם נמצא בכל העולם, וכל מה שקורה כל רגע וכל שעה, זה הכל אלוקי. שום דבר לא טבעי. אין טבע. מה שאתם קוראים טבע זה לא טבע. זה ריבונו של עולם שכל הזמן הוא מסדר את סדרי הטבע. השמיים מספרים פודקל, מעשה ידם מגיד הרקיע, יום ליום יביע אומר, לילה ללילה חווה דעת. הכל הנהגות אלוקיות, הכל, זה שורש האמונה. לחיות את האמונה. אני כבר קצת מדלג לפרשת ציצית. פרשת ציצית, למען תזכרו את לזכור את המצוות. אנחנו הולכים עם ציצית כל היום. ואם אתם, והתורה אומרת, תיבשו בגד הזה, והבגד הזה יזכיר לכם כל הזמן את מצוות השם, ועל ידי זה תקיימו את מצוות השם. אנשים מתרגלים ללבוש טלית, ציצית, להתעטף עם המצווה הזאת, וזה לא עושה שהם כל הזמן יהיו בתודעה כזאת של זכירת כל המצוות. זאת אומרת, האמונה, היא צריכה להיות אמונה חיה, אמונה בריאה, לא אמונה מופשטת שלא לא מתממשת בתוך המציאות. אמונה כזאת היא שזוכרים את יציאת מצרים, ושזה מה שייך להיסטוריה, אלא אמונה יומיומית, אמונה שעה שעה, שריבונו של עולם נמצא איתנו, ושהתלית הזאת היא תלית של מצווה, הבגד הזה היא בגד של מצווה, וכל הזמן הוא מזכיר לנו את כל המצוות. אנחנו מתעטפים בבגד, בגד זה לא של קדושה, התפילין הם קדושים, הציצית זה מצווה, אבל מצווה שיש כולה כנגד כל המצוות, והיא צריכה להיות מזכירה לנו את המצוות. אנחנו נשקים את הציצית, כשאנחנו קוראים קריאת שמע וקוראים פרשת ציצית, אבל שזה יהיה בתודעה, שלא יהיה סתם, שיהיה כל הזמן שאנחנו הולכים עם הבגד הזה, והלבוש הזה הוא חי איתנו, אנחנו חיים את המצווה הזאת. זה בעצם הכוונה של מצוות ציצית. כל האמונה היא צריכה להיות אמונה חיה, אמונה שחיים אותה. אמונה גדולה. אמונה גדולה בריבונו של עולם, שהוא בעצם מוביל אותנו בדרכים קשות, שבעצם באופן טבעי, אי אפשר להתמודד איתם, אבל ריבונו של עולם איתנו. בכל יום יצרו של האדם יתגבר עליו. ולולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במלחמת, המלחמה הכי גדולה בעולם, זה מלחמת היצר הרע. זה מלחמה עולמית, לא פוסקת. עד עתיד לבוא. אבל הקדוש ברוך הוא עוזרו. והקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. זאת אומרת, אנשים לפעמים שואלים את עצמם, למה דורשים מאיתנו כל כך דברים שהם למעלה מכוחותינו? זה לא למעלה מכוחותינו, למעלה מכוחותינו אם אנחנו לא נשענים על הקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו נשענים על הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עזרו, אז אנחנו יכולים לנצח הכל, כי אין דבר שיכול לעמוד נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. רק הדבר היחידי שצריך לעשות, להאמין ולשען על ריבונו של עולם, שריבונו של עולם הוא כל הזמן איתנו, והוא רוצה כל הזמן לרומם אותנו, שאנחנו נושאים את שמו באופן היותר גדול, וכשאנחנו נמצאים באמונה הזאת, אין דבר שיכול לעמוד בפנינו. אין דבר שיכול לעצור אותנו. ואם לא, אז חסר לנו הכל. אם כן, אז יש לנו הכל, אם יש לנו אמונה גדולה. ואם לא, אנחנו לא יכולים להתמודד, כי הכוחות החיים הטבעיים הם יותר כוחות, הם יותר חזקים מהטבע שהבן אדם יש לו התמודדויות יותר גדולות ממה שהוא יכול להתמודד איתם. רק הקדוש ברוך הוא עזרו. הקדוש ברוך הוא עזרו. אז הדבר העיקרי שאנחנו מגשים איתו פה, המשבר הגדול הזה, משבר האמונה שהקדוש ברוך הוא אין גבול ליכולתו. לא רק שהוא יכול להוציא אותנו ממצרים, אין גבול ליכולתו. ריבונו של עולם, הוא כבודו מלא עולם. והאמונה הזאת היא צריכה להיות אמונה חיה, שכל הזמן חיים אותה. יש כאן בקלקול הזה גם, הקלקול הגדול הזה של לדבר על ארץ ישראל, להוציא לעז על ארץ ישראל. יש כאן איזה זיזול בארץ ישראל. והתיקון של זה הוא לדבר בשפחה של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ השם. ארץ ישראל, על כן כל השאיפה מאברהם אבינו לבוא לארץ, כאן להופיע בצורה הגדולה ביותר את ריבונו של עולם. כמו שאני אמרתי, בעצם אנחנו צריכים להסתכל על העניינם של עם ישראל. עם ישראל הוא נושא את שם השם בעולם. וכל הזמן הוא נושא את שם השם בעולם. ובגלל החטא הזה שנגרם לנו בתשעה באב, ישראל בוכים, אתם בכיתם בכייה של שעה, והקדוש ברוך הוא אחר כך בכייה לדורות. כל החורבנות שהיו, כל הגלויות שהיו, זה השורש שלהם, החטא המרגלים. זאת אומרת, ישראל לא התרוממו למדרגה הזאת של היכולת של האמונה הגדולה לבוא לארץ ישראל. ואתם יודעים, האורח חיים מזכיר את זה בשם המקובלים, שישראל במדבר, כל מקום שהם עברו, היה להם תפקיד לתקן ניצוצות של קדושה, לאסוף ניצוצות של קדושה. וזה התפקיד של כל הגלויות. לאסוף ניצוצות קדושה. כארבע כנפות הארץ הקדוש ברוך הוא פיזר אותנו, כדי שכל אחד מישראל שיש בו קדושה יאסוף ניצוצות שנתפזרו בחטא האדם הראשון. אילו היינו באים לארץ ישראל, איך היינו מכנסים את כל הניצוצות האלה שהן מפוזרות בארבע כנפות הארץ? היינו עם עוצמה רוחנית כזאת, שהקדושה כל כך הייתה גדולה, שהייתה מרחוק יכולה לאסוף את כל הניצצות. זה כמו מגנט חזק. אז אם ככל משהו יותר חזק, אז הוא יכול למשוך יותר ממרחקים. כדור הארץ הוא מושך אליו את כל מה שמעופף בשמיים. אבל כשאין החוזק הזה של הקדושה, אז צריכים לפזר את המגנטים בכל כל הרצות, לאסוף את הפירות. כל הגלויות נובעות מהדבר הזה שלא התקדשנו בקדושה כל כך עליונה, שאנחנו יכולים לכנס את כל הפיזורים האלה, את כל הניצוצות הקדושה שנתפזרו ונתערבבו בתוך קליפות. אז נאלצנו להתפזר בכל העמים, על מנת לכנס את כל הניצוצות הקודש. ולהביא אותם בחזרה אל המקור שלהם, אל ארץ ישראל, עם ישראל. הוא נושא את כל הניצוצות, הוא מאיר את שם השם בעולם. כל זה נגרם, כן. אולי נרמז הדבר הזה, ואולם, כאילו ריבונו של עולם אומר לנו, איפה זה הפסוק? אני רוצה לקרוא אותו מבפנים. כן, אמור אליהם חי אני נאום השם. אם לא כאשר דיברתם באוזניי כן נעשה לכם. לא, הפסוק הזה ממלא כבודו את כל הארץ. כן, כבודי את כל הארץ. אז זאת אומרת, הנה, ככל אנשים, ויום הרשם סלחתי כדבריך, ואולם חייאני וימלא כבוד השם את כל הארץ. מה זה הפסוק הזה פה נכנס? אז הרשי מפרש, שכמו שכבודי ימלא את כל הארץ, ככה התקיימו דברים שאני אומר. אבל אפשר גם להבין, אני רואה שצריכי, אני צריך לפזר אתכם בכל הארצות, כי אתם לא מתעללים, מתקדמתם לקדושה הגדולה הזאת שתהיו בארץ ישראל ותאספו מכאן, מארץ ישראל, מתוך העוצמה הרוחנית הגדולה הזאת, את כל הניצוצות המפוזרים. זה עניינם של ישראל. להיות נושאים את שם השם בעולם. להיות מקבצים את כל הניצוצות הקודש אל מקורם. להחזיר אותם שלא יהיו מפוזרים בתוך כל הקליפות. אנחנו לומדים עוד דבר בפרשה כאן. מה משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא? איזה לימוד זכות הוא אומר? אני יכול להגיד, משה רבינו היה יכול להגיד, הם רק עכשיו יצאו ממצרים, הם עוד לא, אין להם אומץ, אין להם עוד גבורה. למד זכות על ישראל. אבל הוא לא אומר את זה. הוא אומר דבר אחר. ויאמר משה להשם, ושמעו מצרים כי העלית בכוחה את העם הזה מקרבו. ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה, השם וענתך עומד עליהם בעמוד ענן, אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד אש ללילה. והמדת את העם הזה כאיש אחד. ואמרו הגויים אשר שמעו את שמך לאמור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם, וישחטם במדבר. הם יגידו מה שעם ישראל אומר. שקדוש ברוך הוא לא יכול. אז זה יחילו לשם. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, די, אתה כבר מחובר עם עם ישראל. אתה קשרת את עם ישראל אליך ביציאת מצרים. וכל העולם כבר יודע שאתה בחרת בעם ישראל והוא עם שלך. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא חס וחלילה את עם ישראל, אז מה יגידו הגויים? שאין לך יכולת, שאין לקדוש ברוך הוא יכולת להביא את עם ישראל לארץ ישראל. אז הוא הרב ניתן במדבר. יחילו לשם. אותו סוג של טענה שטוען משה גם אחרי חטא העגל. הקדוש ברוך הוא אומר גם למשה, שהוא מגיע להמית את כל העם הזה, ועל ידי משה, מצאצאיו תהיה עם חדש. אומר משה אותו דבר. יגידו, העולם יגיד שדאי לך כוח. ואתה לימדת אותם. יש כאן איזה לימוד גדול מאוד, שעם ישראל מובטח לו כל הזמן שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו. כי שמו של הקדוש ברוך הוא נקשר בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא קשר את שמו בעם ישראל. עם ישראל הוא הנושא את שמו בעולם. אין אפשרות שקדוש ברוך הוא כביכול הוא יסתלק מהם, כי ברגע, כי יגידו שזה יחיל, כבודו של הקדוש ברוך הוא יתמעט. זה מה ששומר עלינו כל הדורות. זה מה שאנחנו אומרים, נתקי מצרים מבחוריהם, כי לעולם חסדו. כל דבר שהקדוש ברוך הוא עשה, קשר את שמו, את ישראל בשמו, יתברך. ולכן עם ישראל מובטח שהוא יתקיים כל הדורות. נצח ישראל לא ישקר. עם ישראל חי. לא יכול להיות אחרת. ובכל פעם, כל הדרך שעם ישראל עובר כל הדורות, זה דרך להופיע את ריבונו של עולם. לפעמים ההופעה היא על ידי הצלחה גדולה של עם ישראל. עם ישראל, גויים רואים הצלחה מאוד מאוד, שעם ישראל הם מתפעלים מהקדוש ברוך הוא שהוא מוליך את עם ישראל. ולפעמים קידוש השם מופיע בתוך הצרות. כל הגויים רואים שעם ישראל מפוזר בכל העמים, וכולם רוטפים אותו, וכולם מציקים אותו, וזה כבשה בין 70 אומות, ומחזיקים מעמד. זה אל טבעי, זה לא טבעי. זה לא יכול להיות. כבשה בין 70 זאבים לא יכולה להחזיק מעמד. אפילו בין זאב אחד. שניים בטח לא. כל אחד נושך, כל אחד מכל צד. איך כבשה יכולה להחזיק מעמד בין 70 זאבים? זה משהו אלוקי. עם ישראל כבשה בין 70 זאבים. ושורד, ומחזיק מעמד, בדרך שלו, לא עוזב את הדרך שלו. נשאר עם מיוחד בין העמים כולם. זה קידוש השם. יש סוגים שונים של קידוש השם, של הופעת שם השם בעולם. לפעמים הקדוש ברוך הוא מופיע, כל הזמן הוא מופיע רק על ידי ישראל. כל ההופעות האלוקיות על ידי ישראל. אבל כל המצבים שעם ישראל נמצא, זה סוג של הופעות אלוקיות. אנחנו רואים, אנשים מוסרים את נפשם על קידוש השם. בהרבצת התורה, עשרת הרוגי מלכות. זה קידוש השם. מופיע הקדוש ברוך הוא בדבקות הזאת, שעם ישראל מחזיק בדרכו, מחזיק באמונתו, ושום דבר שבקחום כוח שבעולם לא, לא מונע את זה. אפילו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, עם ישראל נשאר נאמן. זה ריבונו של עולם. כל הזמן עם ישראל נושא את שם שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואנחנו בפרשות האלה סוקרים את התחלת הדרך. עם ישראל יוצא ממצרים לארץ ישראל. בינתיים עברו תקופות רבות, בית המקדש הראשון, קידוש השם גדול. בזמן שלמה המלך, בזמן דוד וכדומה, וכל הזמן תקופות, כל הזמן של התמודדויות, וכל הזמן מתגלה ריבונו של עולם. ישראל קצת נחלשים באמונה, מקבלים מכה, חוזרים בחזרה, עוד פעם, כל הזמן מתברר יותר ויותר שיש הנהגה אלוקית. כל דברי הנביאים, אחר כך בית שני, אחר כך ישראל מתפזרים בעולם, ונשארים נאמנים. וכעת אנחנו הגענו לשלב החזרה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, הוא מתכנס כאן בארץ ישראל, ועם ישראל זה עם השם, הוא נושא את שמו. וכשישראל מצליחים בארץ ישראל, זה קידוש השם. ואנחנו עכשיו נמצאים בעת כזאת ש... זה עת גדולה מאוד מאוד, עת ענקית, העת שעם ישראל חוזר לארץ ישראל. ארץ ישראל, אני רוצה קצת, אני אומר דברים הפשוטים והידועים לנו, אבל אנחנו צריכים לחיות אותם גם. ארץ ישראל זה ארץ השם, ארץ הנבואה, ארץ הקודש. הקיום המצוות של האדם בארץ ישראל זה משהו אחר לגמרי, כמו שאומר הרמב״ם. שכאן אתה מקיים את המצוות באמת, בחוץ לארץ, זה הציבי לך ציונים. ארץ ישראל, אווירת ארץ ישראל מחכים. כל המציאות שלנו בארץ ישראל אחרת לגמרי. צריך להרגיש את זה. צריך להכיר את המעלתה של ארץ ישראל. כמו שהחכמים היו מנשקים כפי דעקו. לא יודע, אנחנו לא התרגלנו לנשק את הקרקע של ארץ ישראל, מתוך חיבה, להתגלגל בהפרה, מכיוון שאנחנו כל כך מחבבים אותה, ולא לדבר אף מילה חס וחלילה בגנותה של ארץ ישראל. ואם למשל קצת חם, אז היו החכמים הולכים למקום מוצל, כדי שלא יגידו שבארץ ישראל חם מדי, ואם היה קר, היו הולכים למקום יותר חם, כדי שלא יגידו שקר בארץ ישראל. כי אסור לחשוב על ארץ ישראל שיש בה איזשהו חיסרון. לחיות את החשק הגדול, את הרצון הגדול, לראות את מעלותיה של ארץ ישראל. וכשרואים ומתקשרים עם העומק הסגולי של ארץ ישראל, מקבלים כוחות חדשים. האמונה שזה המקום שלנו, שזה מקום הנבואה, האמונה בסגולה של ארץ ישראל, כמו האמונה בסגולה של עם ישראל, היא היסוד של כל ההשגות הגדולות הרוחניות. אני רוצה להביא לפניכם דברים של הרב. הרב אומר, ראשית כל כך, הוא פונה לבני הישיבות והוא אומר, תראו להשתדל לבקש דווקא גדולות ונשגבות. דורנו, זה הרב אומר לפני 100 שנה, והוא אומר שכל מה שבגלל שאנחנו מתחילים להתקבץ לארץ ישראל, ארץ ישראל מתחילה להוציא יותר את הסגולות שלה. כן, אז היו עשרות אלפים בארץ ישראל. אז כיוון שהתחילו להתקדש, להתקבץ כמה עשרות אלפים בארץ ישראל, אז זה מופיע עוד יותר סגולתה של ארץ ישראל. נו, והיום? היום שיש מיליונים, אז הסגולה היא עוד יותר ועוד יותר מופיעה. תראו להשתדל לבקש דווקא גדולות ונשגבות. דורנו הוא כולו דור שואף. ההכרח מרומם אותנו למדרגות גדולות. כלומר, אנחנו כל הדורות, גם אלה שלא במקום של של האמונה, הם גם כן שואפים שאיפות. ודאי שאנחנו, אנשי הקודש, צריכים לשאוף שאיפות גדולות. הבדל עצום ונשגם בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. בארץ ישראל שפע רוח הקודש מתפרס לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה. וקל וחומר על קיבוץ של תלמידי חכמים. והרוח הכללי השופע בנועם והולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים. כלומר, הרב אומר, ארץ ישראל גורמת להסתכלות כללית. כל ההסתכלות משתנה, כי ארץ ישראל היא מחברת את כל עם ישראל ביחד. ארץ ישראל זה השורש של הכל. אז לכן, מי שמחובר עם עניינה של ארץ ישראל, הוא מסתכל באופן גדול על כל דבר. כל התורה כולה, הוא מסתכל עליה מהכלל אל הפרט. ומתוך כך ההסתכלות שלו היא מאוד רחבה, מאוד מדויקת, מאוד מושלמת. והרב מדבר על זה שהיסוד הפלפול והחידוש של ארץ ישראל, אפילו בהלכה, הוא בנוי מעומק היסוד הרוחני של חפץ, כלומר, מסתכל מתוך אמונה גדולה על כל דבר שאתה לומד. החיבור שבין הלכה והגדה, ההסתכלות הכוללת על כל התורה כולה, היא הופכת את ההשגות להשגות אחרות לגמרי. ובארץ ישראל צריכים אנחנו לגשת לעסוק בתורה לשמה על אדמת הקודש, אנחנו חייבים לשאוף את המעלה היותר עליונה, שיגיעו מעשינו למעשי אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, שאיפות גדולות. בארץ ישראל צריך לשאוף שאיפות גדולות. להסתכל על הכל בגדלות, באמונה גדולה מאוד, ולראות את כל התורה כולה, ואת כל המגמה כולה, ואת כל השאיפות הכלליות של עם ישראל. חביבה קט קטנה שבארץ ישראל, מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ. יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה, ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ. בתשובת המשקל, להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה, קדושתה וכבודה, והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולם מצידנו, להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה, ועילוי אור חוכמתה ורוח הקודש המתנסס בקרבה. אתם שומעים? אם אנחנו נפליג ונשבח את ארץ ישראל, מאוד 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 מאוד, אולי לא נוכל להביע חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה. אנחנו צריכים להאמין בזה, שהארץ הזאת היא ארץ, ארץ עליונה, ארץ קודש. וככל שמתחברים להסתכלות הזאת, אבל לא רק להסתכלות הזאת, אצל הרב שההסתכלות הזאת היא כמו הסתכלות על עם ישראל, ככל מה שנדע את הגדלות הרוחנית הנשמתית שיש לנו, את הסגולה הפנימית שיש לאדם, אנחנו נגשים לתורה מתוך היותנו עם ישראל, מתוך היותנו אנשי קודש, מתוך היותנו לנשמה העליונה האלוקית, אז ההשגות שלנו הן אחרות לגמרי. בארץ ישראל, שהיא ארץ עליונה, נגשים עם הגודל הזה של ההסתכלות, כל ההשגות הן אחרות לגמרי, הן עמוקות. הן לא... אנחנו לא מדברים על החיצוניות של הפלפול, אנחנו מדברים על העומק, העומק הפנימי, ששפעמים הוא לא ניתן כל כך להבאה, אבל הוא חזק, הוא השורש של הכל. השורשים הם תמיד בתוך האדמה, לא רואים אותם, אבל הם הבסיס של הכל. אז גם הדביקות הזאת, והכרה הזאת, וההשגות האלה, הן השגות פנימיות, אבל בסופו של דבר הן גורמות שכל הסתכלות על התורה היא הסתכלות עמוקה, הסתכלות אחרת. הסתכלות על ארץ ישראל, על עם ישראל, באופן גדול, באופן כללי. זה עניינה של ארץ ישראל. ואת זה אנחנו צריכים להשריש בתוכנו, להשריש בתוכנו בצורה עמוקה. כעת אני רוצה להיות קצת, לצאת מהסדר, מהגובה הזה, הגבוה שדיברנו עליו, ואני, ביקשו ממני להתייחס לאיך אנחנו צריכים להתמודד עם ההצעה הזאת של האמריקאים, לקבל את זה, לא לקבל את זה, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות. אני רוצה להגיד כמה הסתכלויות עקרוניות. אולי זה קצת נובע מכל המבט הגדול הזה שדיברנו עליו. אז זה ברור, ארץ ישראל, כל ארץ ישראל, שייכת לנו, ואין לנו שום אפשרות לוותר על שעל אחד מארץ ישראל. מה זה לנו? לא לממשלה, לא לכנסת, וגם לא לכל הדור כולו. כי ארץ ישראל זה ארץ השם. הוא נתן לכלל ישראל בכל הדורות את הארץ הזאת. ואין לנו שום זכות ויכולת להפקיע אותה מהשייכות שלה אלינו. אין אפשרות, כמובן. אז לכן, אסור אפילו באומה להגיד, טוב, אנחנו מוכנים לוותר על חלק, אבל כפי שאנחנו יודעים שבסוף הוויתור הזה לא יהיה למשמעות, מותיים נקבל חלק אחר. להגיד, להוציא בפה או אמירה כזאת של ויתורים, זה לא נכון. אפילו שאנחנו עושה את זה בשביל לכבוש את כל ארץ ישראל. כלומר, תכסיס. אנחנו אומרים, כן, אנחנו מסכימים מדינה פלסטינאית, אנחנו יודעים שלא יקום ולא יהיה, בינתיים אנחנו נעשה ריבונות על חלק מארץ ישראל, אחר כך אנחנו ניקח את היתר. נותנים לנו אפשרות לקחת חלק, להתקדם. מאיפה אני אומר, למה באמת זה אסור לעשות את זה, אם המטרה שלנו לכבוש את כל ארץ ישראל, ובסופו של דבר, למה לא לעשות מרחיב אני ברמאות? נעשה בתכסיסיות, למה לא? אנחנו רואים את זה מדברי חז"ל, שיהוא, המלך, הוא רצה להרוג את כל עובדי הבעל. מה הוא עשה? הוא אמר שרבעם עבד את הבעל מעט, או אביו עבד את הבעל מעט, אחיו, והוא יעבוד את הבעל הרבה. ולכן הוא עושה כנס של כל עובדי הבעל כדי להרוג אותם. אבל לא אומר להם, הוא אומר שהוא רוצה עכשיו לעבוד את הבעל. והוא עושה כנס של כל עובדי הבעל, ושלא ידר אף אחד. ואחר כך הוא בודק אם יש עובדי השם בין האנשים שבאו כדי להוציא אותם, והורג את כל עובדי הבעל. מה היה שיותר יותר טוב מזה? אבל הוא אמר שאחר עבד את הבעל מעט, והוא יעבוד את הבעל הרבה. הוציא מפי מילים כאלה. בסופו של דבר, אומר עליו הפסוק, שהוא המשיך וחטות ירבעם בנבט. וגם זה קרה לו, כנראה שהוא... כאסור להוציא מהפה מילה כזאת. אסור להוציא מהפה דבר כזה שהוא יבוא את הבעל, אף על פי שכל המטרה שלו הייתה בהפך. כל המטרה שלו להרוג את כל עובדי הבעל. אבל זה, אסור להגיד את זה. אפילו הווה אמינא, שלא יהיה הווה אמינא כזאת. אסור לנו כנעה להגיד את הדבר הזה, אפילו שהמטרה היא מטרה של קודש. האמת היא שמהלימוד הזה צריכים עוד דיון, כי יכול להיות... לפעמים יש דברים שאתה צריך לעשות אותם, הם נכונים, אבל אחר כך אתה משלם גם על זה מחיר. אנחנו יודעים שחכמים, רב לזר, הוא לא רצה, לא שמע בכל חכמים, בתנורו של אחנאי. אז היה צריך להרחיק אותו. אבל זה היה, שילמו על זה מחיר. רבן גמליאל, הוא נפטר בגלל זה. כי הצער של רבי אליעזר היה כל כך עמוק, וכשרבי אליעזר מצטער, אז זה משפיע בכל העולם. אז החיטים התקלקלו, והסורים התקלקלו, ובסופו של דבר גם זה קרה שרבן גמליאל בעצמו נפטר. הוא היה צריך לעשות את הפעולה הזאת. זה התפקיד של הנשיא. לא צריך, אי אפשר לעשות שיהיה מחלוקות בישראל. אבל יש לזה מחיר. לפעמים צריכים לעשות דברים ש... הם נכונים, אבל זה עושה מצד אחד גם כאב, גם צער, גם איזה נזק. אז הדברים הם לא כל כך פשוטים, איך לשקול את הדברים, דברים קצת מורכבים. אז לכן, באופן עקרוני, העיקרון שלנו כמובן, שאנחנו אומרים שאין מקום לוויתורים בשום פנים ואופן, להכרזות כאלה חלילה וחס. וגם אם אנחנו נכריז שאנחנו רק הכרזה שיש משמעותה, מכלל אין, אתה שומע לה. כלומר, אם אנחנו נגיד שאנחנו מכריזים על ריבונות על כך וכך אחוזים מהשטח פה, והמשמעות היא ושאר המקומות ההפך, לא ריבונות שלנו, אז זה כבר עניין של מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אם מכלל לה, ואתה שומע אין, או אתה לא שומע אין. אתה אומר, זה הריבונות שלנו, וכולם מבינים ש... והשאר לא. גם זה לא נכון. אנחנו צריכים לחתור לכך שאנחנו לא נוותר על מה שרוצים להציע לנו, אבל בשום פנים לא תהיה את רושם שכאילו יש לנו איזו הסכמה כלשהי על ויתור על איזה חלק משליטה בארץ ישראל. מצד שני, אני אומר, צריך לדעת איך למצוא את הדרך, אף על פי, ולא להגיד, לא, אם הם תולים זה בזה, אנחנו נגיד, אתם תולים, אנחנו לא תולים. לוותר על ה... להגיד, אנחנו עקרוניים, ואם לא נותנים לנו, אם משהו עלול להשתמע מזה, שכאילו אנחנו, כאילו... נסכים שחלק מארץ ישראל לא השאלה שלנו, אז אנחנו לא הולכים על הדרך הזאת, זה גם לא נכון. כי אנחנו צריכים כל הזמן להתקדם. ולהיות עיקרון עם הראש בקיר, זה לא התפקיד שלנו. אם אנחנו לא מתקדמים, אנחנו מבטרים על מצוות יישוב ארץ ישראל. מצוות יישוב ארץ ישראל זה כל הזמן להתקדם. ולא להגיד אם אנחנו נגיד איזה, אם יתקבל משהו... שכאילו אנחנו מפרשים אותנו שלא כמו שאנחנו אומרים, צריכים אנחנו למצוא את הדרך, איך מצד אחד אנחנו מתקדמים. מצד שני, שלא יהיה שום הבנה והווה אמינא שאנחנו מוותרים על איזשהו חלק. למצוא את הניסוח הנכון. אני רוצה להגיד לכם שהכרזת הריבונות היא חשובה מאוד מאוד. המצב שלנו היום, ש... כל יישובי ישע הם נחשבים לדבר זמני, כל עוד שאין ריבונות. לא מתכננים שום תכנית לחמש, כמו שבמדינת ישראל, תוכנית חומש של כבישים, תוכנית חומש של פיתוח וכל הדברים האלה, אין ביש. אלא אם כן, ראשי מועצות מנסים לתכנן, אבל המדינה לא מתכננת. כי זה כשטח מוחזק באופן עקרוני, שלא ברור מה יהיה איתו, כי לא הייתה שום החלטה מה יהיה איתו. והתוצאה מזה שבעצם כל הזמן מן היד אל הפה. צריכים צריך דבר כזה, צריכים דבר כזה. קום, כשזה יש החלטה של ריבונות, אז עושים תוכנית, רחמת היקף, איך מצרכים בחמש שנים הבאות, בעשר שנים הבאות, את הביוב, את הכבישים, ואת החשמל, ואת הצרכים הרוחניים וכדומה, הכל משתנה. לכן ההכרזה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אפשר לוותר עליה, זה לא הכרזה באלמה. זה עושה שינוי בכל ההתייחסות למקומות האלה. אז אני, אף על פי שאתם כולכם שקועים בלימוד, הנושא הזה לא בדיוק מה שאתם מתעסקים איתו, אבל בכל זאת, יש כזה איזה התלבטויות, מה באמת נכון, צריכים לדעת. אנחנו מאוד מאוד עקרוניים, אבל לא טיפשים. זה לא עיקרון ש... לא עיקרון כזה ש... אבא אמינה שמישהו יפרש אותנו, לא כמו שאנחנו אומרים, אבל בגלל זה לא נסכים, זה לא נכון. ובעזרת השם, כל זה יהיה דבר טוב. אני מדבר על זה כי אנחנו... זה הדבר שלנו, שאנחנו ברוך השם, הציבור שלנו, הוא אוהב את ארץ ישראל, הוא מתמסר לארץ ישראל, ואפילו מוסר נפשו על ארץ ישראל. לגור במשובי, בכל יישובי ישע, פה ושם משלמים על זה מחיר. אבל הדעת הזה אחיה, כי אנחנו רוצים שכל ארץ ישראל תהיה בידינו. ויש גם גדר של מסירות נפש. וכל מצווה שישראל מסרו את נפשם עליה, נתקיימה בידה. כגון ברית מילה, שכולם מקיימים ברית מילה, כמעט כולם מקיימים כל ישראל. כי זו הייתה מצווה שישראל מסרו את נפשם עליה. אז גם פה, המסירות נפש הזאת, היא גורמת לכך, ואנחנו בזה מתקנים את חטא המרגלים. אז כל המאבקים שלנו עכשיו, וכל הרצונות שלנו, וכל הציבוריים והכללים והפרטיים והתפילות, הכל זה תהליך של תיקון חטא המרגלים. כשאנחנו באמת נכיר במעלתה הגדולה של ארץ ישראל, נשבח אותה ונשבח את תורתה של ארץ ישראל, את הסגולה האלוקית של ארץ ישראל, אז זה תופיע, יותר תופיע ויותר תתגלה, ונזכה במהרה לגאולה שלמה.